קיבלתם הצעה לחידוש הביטוח? אתם שור לגבי המחיר? אם גם לכם נראה שאפשר להוזיל את ביטוח המכונית שלכם, כנראה שאתם צודקים. תיכנסו עכשיו לווישור, חברת הביטוח הדיגיטלית, ותוך דקות תגלו בכמה אפשר להוזיל את הביטוח של המכונית. בנוסף, בווישור אתם יכולים לבטח רק את מה שאתם רוצים, ולחסוך כסף על סעיפים מיותרים. בקיצור, אם גם אתם לא שור לגבי מחיר הביטוח שלכם, תיכנסו עכשיו לווישור. הפרטים בתיאור הפרק.
זו השעה, זה הרגע, זה היום, וזה בדיוק, זו בדיוק הנקודה להתחיל את פרק 60. שלום לכם, תודה שאתם איתנו על הפודקאסט. מה העניינים, יורם, מה שלומך?
תודה רבה, תודה רבה.
חייב להודות שהפעם אני מתרגש במיוחד.
למה?
קודם כל, כי בחיים לא ראיתי אותך במציאות. פעם ראשונה שאני רואה מולי את יורם ארבל, אוקיי?
גם אני רואה את נדב פרי פעם ראשונה.
אתה מבין? אז שנינו מתרגשים כאן, כן? זה, 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 זה אירוע מיוחד בעבור שנינו. האמת היא שאתה פרק 60, פרק עגול. רוב האורחים שהיו כאן, זה אנשים שיש לי את המידה כזאת או אחרת של היכרות. איתך פעם לא יצא לי להיפגש. אז זו סיבה אחת. והסיבה שנייה שאתה יורם ארבל. בכל אופן, אתה יודע, זה מסע להתהלך ברחוב בתור יורם ארבל. אתה יודע, אין הרבה...
האמת, קלי קלות.
כן, לא, בסדר, אבל אתה מבין שיש לך כאן איזשהו... תראה, אני אגיד לך משהו ברמה האישית, ככה, אם אנחנו פותחים את זה בגילוי לב אישי. תראה, אני יליד שנת 1980, אוקיי? חובב ספורט מילדות. עכשיו, פס הקול של השדרים הוא היה מגוון, אתה יודע, היה ניסים קיביטי, והיה מאיר איינשטיין המנוח, ורמי וייץ ואחרים, אבל יורם ארבל זה ככה התו תקן, זה הבנצ'מרק. עד כאן אתה מסכים או...
מסכים, למרות שהבנצ'מרק הזה הולך ומשתנה, כמו שאתה שם לב.
מה זאת אומרת?
האופי הזה של שידור כמו שאני עושה אותו, וכמו שעשיתי אותו לאורך 50 השנה האחרונות, הולך ופס.
מה זה זה השואו כאילו? על מה זה...
זה לא השואו, זה העובדה שאתה שם את עצמך במקום מאוד מאוד ספציפי, בשידור הזה, מתוך הכרה שאתה לא ההצגה המרכזית, אתה המלווה.
זה מעניין מה שאתה אומר, ואני אגיד לך למה. כי אתה יודע, יש את הדור הזה של המגישים בטלוויזיה האמריקאית, טום ברוקו ודן ראדר והחבר'ה האלה, פיטר ג'ניקס.
יצא לי לעבוד איתו באותו אולפן, אגב.
עם טום ברוקו?
לא, עם ראדר.
עכשיו, אתה במובן רב מזכיר את האושיות האלה גם מבחינת הדור, גם מבחינת הקול. היום יש שדרים שהם שדרים מצוינים, אבל אין להם את הקול הרדיופוני שלך, שזה ככה, אתה יודע, הלחם והחמאה. ואתה אומר, אני ליוויתי, אני הייתי מהצד, זה נכון, אבל אתה כן היית, ועדיין במידה מסוימת, אבל כוכב, מישהו מרכזי, זאת אומרת...
כן, תראה, זה נובע גם מן העובדה שהתחלתי את הקריירה, בעצם, אתה יודע, בערוץ אחד, ערוץ שכולם ראו כל הזמן, ואני הייתי האיש.
נכון.
יותר מאוחר הצטרפו אחרים, אבל אני יצרתי אולי בשנים ההן של שנות ה-70 וה-80, באמת את הקו, לא המצאתי אותו אגב, אני אימצתי אותו. אימצתי אותו משדרים אמריקאים, משדרים אנגלים בעיקר, של האנדרסטייטמנט, של שידור, שבא לעשות לבן אדם טוב, בא לעשות למשחק טוב, לא מחפש את הדעת הקטנות, איפה הוא טעה ואיפה השופט אידיוט וזה, אלא פשוט ללכת עם המשחק ולהביא אותו במידה מסוימת כבידור, כי אני חושב שספורט ייצוגי הוא בידור.
טוב, אז יש לנו הרבה באמת נקודות שאני אשמח לדבר איתך עליהם, אבל מטבע הדברים אנחנו התכנסנו כאן לרגל פתיחת הטורניר המונדיאל, ובדיוק לפני שהתחלנו את ההקלטה אמרתי לך ש... שהתחושה באוויר היא טיפה שונה מטורנירים אחרים. אני אומר את זה בתור חובב כדורגל, לפני רוסיה, לפני ברזיל, לפני דרום אפריקה, לפני כל הטורנירים, תמיד ככה בשבוע, שבועיים, שלושה, הייתה מין איזושהי אווירה של התרגשות באוויר, שבעיניי כרגע פחות מורגשת, אולי זה בגלל שפעם ראשונה זה לא קורה בקיץ, וזה קורה באמצע העונה.
לא, אני חושב שזה במידה מסוימת, לא רבה, אבל מסוימת, בגלל העובדה שהמונדיאל הזה משודר בערוץ 11, בכאן, ובערוצים האחרים, המסחריים, אתה כמעט לא מקבל פוש לדבר הזה.
כן.
זאת אומרת, אין הייפ. אתה מבין, לא, לא, לא חוגגים סביב זה. כשערוץ הספורט למשל שידר את 2002 דומני, שמע, הם תחנו את זה במשך חודשיים. אתה מבין, כאן, אתה יודע...
לא, אבל יש, לדעתי זה יותר מזה. תראה, יש משהו לא טבעי בטורניר הזה. קודם כל המערכת.
נכון.
לא טבעי שקטר תארח מונדיאל.
נכון. נכון.
המועד, כן? בכל אופן, לא טבעי לקיים טורניר קיץ בתחילת החורף.
נכון. נכון? יצאנו מהנורמה.
יצאנו מהנורמה.
נכון.
ואתה יודע, ושלא לדבר על זה שקטר היא גם, היא לא אומת כדורגל לכתחילה, כן? אלא נבחר... אז אתה לא מרגיש כאן איזושהי אווירה יותר חמצמצה, וכל הסיפור של הביד שהיה ב-2010, וכן שוחד ולא שוחד, והפועלים שנהרגו בבנייה של האצטדיונים, וכל הדיבורים שמלווים את זה מסביב.
אין ספק, אין ספק. תשמע, זה לא נורמלי. הטורניר הזה הוא לא נורמלי. כמו שאמרת, הוא קורה בנובמבר. אל תשכח, המונדיאלים בקיץ באים אחרי איזו הפסקה בליגות, ונוצר איזשהו רעב מצד אחד. מצד שני, אנשים יודעים, כמו שגשם אצלנו בחורף, אז כדורגל במונדיאל בקיץ.
כן.
פתאום נובמבר, עוצרים את כל העולם, עוצרים את הליגות, משחקים פתאום כדורגל. זה משהו שהוא לא נתפס בהתחלה. אבל אני חושב שמה שאתה יקרה בשבוע, שבועיים הראשונים, זה ייכנס לשוונג.
כן.
ואתה תראה שכולם השתגעו.
אתה מצטער שאתה לא שם?
אני מצטער שאני לא משדר מהמגרש. כי אני אוהב את זה. מבחינת קריירה, עשיתי 6 מונדיאלים.
18 היית או שכבר לא שידרת?
לא, אני לא שידרתי משמונה, אני שידרתי שוב ב-2014. אבל אני מצטער שאני לא אהיה שם, מכיוון שבאמת אני אוהב להיות במגרש לשדר כדורגל. אבל בגלל הפרויקט שאני עובד עליו, ואני מרים יחד עם עוד חברים את פרויקט העיוורים וכבדי הראייה, אני אשדר הרבה מאוד משחקים. אני אשדר 17 משחקים, ועוד חברים שלי, אנחנו נשדר את כל השלב הראשון, ואת כל שמינית הגמר.
אוקיי, באיזה פלטפורמה?
בפלטפורמה של דיגיטל, בתאגיד, באפליקציה שלהם. פרויקט שהתחלתי בסוף השנה שעברה, ביצענו פיילוט של 5-7 שידורים, כי היה ביקוש. חבר'ה שלא יכולים לראות, יש למעלה מ-120 אלף אנשים, שלא רואים טלוויזיה במדינת ישראל.
ומה, סליחה שאני שואל, אבל מה השידור לעברים נבדל מהשידור לאנשים שאינם עברים?
קודם כל, בוא נחלק את זה לכמה. קודם כל, שידור טלוויזיה, שבו השדר בעצם לא מתאר שום דבר פלסטי. לא אומר כדור גבוה, כדור ארוך, שדר טוב, אני מתכוון. יש שדרים שאומרים, למרכז, כאילו, אתה יודע, כאילו לא ראית. אבל יש שידורי רדיו, קצת, בארץ, אבל הם לא בדיוק... כמו ששדר רדיו אמיתי צריך לעשות. שדר רדיו צריך לתאר לך ציור, צריך לתאר לך את מה שהוא רואה, ולתת לך הרבה מאוד אינפורמציה ששדר טלוויזיה פטור ממנה.
אתה שידרת משחקים ברדיו?
בחיים שלי לא.
אתה ברדיו?
מימי לא שידרתי ברדיו, נחמיה אברהם פגש אותי בכל ישראל בתל אביב בשנות ה-70, ואמרתי, שמע נחמיה, אני בא מהספורט, אני הייתי אתלט, אני בא מהכדורגל, אני...
כן, בהזדמנות.
כזה. ונפנף אותי, כמו שנפנפו גם אחרים, אתה מבין? אבל מאז נחמיה בן אברהם, לדעתי, אולי דני דבורין במידה מסוימת, שידע לעשות את זה. וזוהר בעלול, שעסק בעיקר בצבע.
כן.
שדר ללקויי ראייה, זה שדר שמתעסק באמת בפרטי הפרטים. זה לספר על הצבע של החוצות.
הרבה יותר קשה לשדר ככה, לא?
זה קשה מאוד. אני פיתחתי שפה בשידורים שעשיתי בפיילוט, משידור לשידור, זה הלך והתרחב, למדתי איך לצייר את הציור, מה קורה בקהל, יש ילד בקהל, אני מדבר עליו, השחקן הזה בלונדיני או שחרחר, הוא גבוה או נמוך, כמה המרחק בדיוק ממנו לבין השחקן?
אתה יודע מה מדהים? זה מדהים שבגילך המתקדם ועם עשרות שנות קריירה, אתה פתאום לומד טכניקה חדשה של שידור.
נכון, פתאום שפה חדשה.
כן.
שפה חדשה. אתה פתאום משתמש בכל אוצר המילים שלך, שבטלוויזיה אתה די פטור מזה, אתה יודע, זה די קלישאי.
בדיוק, שידור טלוויזיה, אתה יכול להעביר איזה 30 שניות בלי להוציא מילה גם.
נכון, תענוג, זה מה שאני עושה גם. אני משדר טלוויזיה גם היום. אבל בטלוויזיה באמת אני מגיב על הדברים. אני מזהה את האנשים, אני מגיב על הדברים, אני עושה מוזיקה בשידור כדי להביא אותו לקרשצ'נדו של גול.
נכון.
כאן, אני צריך לספר באיזה גובה הדשא. אתה מבין, זה שידור אחר.
טוב, בוא רגע שנייה, נצא מהסיפור הספציפי הזה, ונחזור לחוויות המונדיאלים שלך. אני יודע מאיזה מונדיאל הכי לא נהנית, כי אמרת את זה ב-2014.
אמרתי את זה כבר מספיק פעמים.
באיזה מונדיאל הכי נהנית?
קודם כל הראשון.
שזה 82?
78.
ארגנטינה.
78 ארגנטינה. שמע, באנו לארגנטינה, לארץ לא נודעת מבחינתי, למרות שהייתי בקיא מאוד בתרבות הארגנטינית, מסיבות שלא נרחיב כאן.
שהייתה אז דיקטטורה אכזרית.
הייתה דיקטטורה של החונטה, עם וידלה וכל החבורת הפושעים האלה. והיו לנו חששות. איך יהיה שם? עד המונדיאל, או עד שבוע לפני המונדיאל, פגש על שלושה חברים ברחוב, עצרה לי לך מכונית משטרה.
כן.
ופתאום, וזה רעיון חכם של הוידלה הזה, פתחו. כל הרחובות מלאים אנשים. פתאום, אתה יודע, בשביל הארגנטינים זה היה, יש לי חברים בארגנטינה, בשבילם זה היה חגיגה לא נורמלית. פתאום לצאת לרחובות עם דגלים, ולשיר, ולשתות, ולשתולל. אז קודם כל זו הייתה חוויה בשבילי מדהימה. באמת. אז אתה יודע, מונדיאל בתולים, אני אף פעם לא שידרתי מונדיאל לפני זה. אז הייתה, נסעתי כשדר מספר 2.
מי היה הראשון?
דן שילון.
אוקיי. זאת אומרת, הגמר של הולנד ארגנטינה זה שילון שידר?
כן.
אוקיי.
כן. אבל המונדיאל האיכותי ביותר היה...
תן לי לנחש, לנחש. כן. 98?
לא.
86?
86.
כן.
86. בגלל איש אחד.
כן, דיאגו.
כן, דיאגיטו.
כן. וגם... אתה יודע, אני אספר לך סיפור אישי. אני יליד 1980, הפעם הראשונה שכיליד, בכלל התוודעתי לעניין הזה של כדורגל, זה מקסיקו 86. ומאז אני אוהד הפועל תל אביב הרבה שנים, אבל עוד הרבה לפני שנהייתי אוהד הפועל תל אביב, נהייתי אוהד ארגנטינה. מאז אני תקוע על ארגנטינה.
צודק.
ואני מחכה כל 4 שנים שאולי הפעם הם שחזרו את זה, והנה אני כבר בן 42, ועוד לא...
זה עוד לא קרה?
עוד לא קרה, אבל אתה שידרת באמת, אני חושב שבאמת גדול המשחקים של המונדיאל, כן? שזה הרבע גמר של ארגנטינה, אנגליה ב-86.
נכון, צריך לזכור.
שגם היה גול הכי מושחת, וגם היה גול הכי יפה במשחק אחד.
בתוך כמה דקות. תמיד, זה היה פשוט פנטסטי. קודם כל, הגול הממזרי שלו...
לא ממזרי, זה מושחת, זה גניבת גול.
כן, גניבת גול. אתה יודע כמה אנשים גונבים גול?
היום כבר אי אפשר בגלל עבר.
נכון.
אתה אוהב את עבר, אגב?
אני אוהב את עבר עד מידה מסוימת. עבר הוא מכשיר מצוין, אבל עדיין לא, הוא לא מוטמע במשחק כמו שאני הייתי רוצה לראות אותו. נבדל של 5 סנטימטר בעיניי זה לא נבדל.
נכון.
התחת של ההוא, נכון. בלד. במקרה שידרתי משחק של סכנין,
כן.
לפני איזה חודש, חודש וחצי, והשחקן שלהם, באמת התחת שלו היה בנבדל, חצי תחת. והשופט פסל את זה, עבר פסל את הגול.
כן.
זה לא רוח המשחק.
נכון.
אתה מבין?
חזרה ל-86.
כן, אז חזרה ל-86, כמובן שאם היה עבר, היו פוסלים את השאר.
ברור.
סליחה.
גם אם היה שופט קצת יותר חד, היו שופטים
פוסלים את השאר. בדיוק, אם היה שם שופט אנגלי, שופט מהרמה הגבוהה, באמת, טוניסי, נדמה לי, זה היה נכון.
לא זוכר.
משהו כזה. אבל אחרי זה, תשמע, אחרי זה בא הגול ההוא.
כן.
שעד היום אף אחד לא הקיע גול כזה, מסי הפקיע כזה, אבל באיזה
משחק... בברצלונה, בברצלונה משחק ליגה.
כן, משחק ליגה, אבל זה לא אותו דבר.
נכון.
לעבור את כל נבחרת אנגליה, שמה, כל נבחרת אנגליה עמדה מולו, חוץ מהחלוץ, גרי לינקר או מי שהיה שם, והוא חתך את המגרש בצורה לא נורמלית, בקצב שאתה לא רואה, הוא עשה דבר נפלא.
זה הרגע הכי גדול שלך כשדר, זאת אומרת, אתה אומר, זה הנקודה ש...
כן, כן, בהחלט, הרגע הכי גדול, גם בגלל העובדה שזיהיתי את היד מיד.
כן.
זאת אומרת, היה לי ברור שלא יכול להיות, ואמרתי את זה גם בשידור, נכון. לא יכול להיות שהראש של מרדונה יותר גבוה מהידיים של שילטון, אין מצב.
כן.
הוא 1.68 מטר, אתה מבין?
אז מבחינתי... שמה, אגב, ב-86 גם הגמר היה גדול.
נכון.
3-2 שם, של היה 2-0 ואז 2-2.
נכון, נכון, היה מונדיאל מעולה. הגענו למקסיקו, שמה מקסיקו הייתה מוקת רעידת אדמה נוראית.
כן.
עוד ראית בניינים הרוסים במקסיקו סיטי, זה היה פשוט נורא, וגם אמרו, מקסיקו לא תצליח להרים את זה, וזה הרימו. כי
זה היה אמור להיות בקולומביה, ואז אני לא זוכר למה זה עבר למקסיקו.
כן, המקסיקנים הרימו את זה. נכון שהיה קצת בעיית תשתיות, ופה ושם, ולטיסה מגוודלחרה בטרמפים, וזה, זה היה לא פשוט, לוגיסטית. אבל זה עבד מצוין.
כן. תגיד רגע, החוויות של לשדר מונדיאל, שוב, אני חושב שגם אתה סיפרת עליהם וגם אחרים, זאת אומרת, זה חוויה שהיא קשה. מעבר לעובדה שאתה נהנה לראות את המשחק ולשדר אותו, הסיבובים מפה לשם, משם לפה, כל יום מקום אחר, זה דבר מתיש, ואתה במשך חודש עובד ככה.
זה נכון. תראה, מה אתה עושה במונדיאל? אתה בסך הכל מוסיף פס קול. כי בעצם התמונה מגיעה אוטומטית, מבוימת על ידי מי שמבוים, הסאונד מגיע מהמגרש, אתה כולך נותן את השידור, ובארץ או שם מישהו מחבר את זה אחד לשני. אבל לכן הקושי בטורניר כזה, גם ביורו אגב, אבל בעיקר במונדיאל, זה הלוגיסטיקה. איך אתה מגיע ממקום למקום? מה אתה מבקש מהמפיק שלך? תביא אותי למשחק ותן לי הרכב. ותדאג שאני אוכל.
תן לי הרכב רגע, אני רוצה להתעכב על זה. כמה זמן אתה, או כל שדר, אבל אתה כאיש מקצוע צריך להתכונן לפני משחק כדורגל, ובהיבט הזה זה לא משנה אם זה אנגליה, ארגנטינה או קריית שמונה סכנין.
תראה, זה בנוי משני רבדים. הרובד הראשון זה, אתה יודע, זה ההשכלה הכללית. אתה קורא חומרים. עוברת פה רכבת תחתית אצלכם? מה זה?
אנחנו עובדים על זה ברגעים האלה.
יפה. כן. אז הרובד הראשון זה באמת ההכנה הראשונית.
מה אתה קורא למשל?
אני קורא את העיתונים, אני קורא קצת באינטרנט, אני עובר על תיק השדר ששולחים לי.
שמה יש בו?
יש בו את כל הסטטיסטיקות שצריך.
אתה ממש לומד את זה? אתה משנן?
אני לא לומד את זה. תראה, אני גם כאן זה מתחלק לשניים. יש אסכולת הפתקים, שאתה בא למשחק, אתה יודע, יש לך דף נייר עם 22 שחקנים בצד אחד, 22 שחקנים בצד שני או משהו כזה, ואתה ליד כל שחקן כתוב בין כמה הוא, כמה גולים הוא נתן, כל מיני פרטי טריוויה.
שאתה גם יכול להגיד אותם בשידור תוך כדי, אתה לא צריך ללמוד את זה בעל פה.
לא צריך ללמוד, אבל טוב שתעיף מבט. הדבר השני זה היסטוריה של הקבוצה ומה הם בליגה וכל מה שמסביב. אני כבר לפני 15 שנה עלה לי רעיון ומימשתי אותו, אמרתי, לא יכול להיות שבפאזה השנייה של השידור, שאני כבר נמצא בעמדה, או ממש דקות לפני העמדה, איך אני בונה את ההרכב? איך מתוך 22 צריך לבחור 11, ולכתוב אותם עכשיו, או לסמן אותם? זה סיפור, זה סיפור. ולא יכול להיות שבמאה ה-20 או ה-21, אנחנו עדיין עובדים עם פתקים, אתה יודע, מרדונה נותן גול, אתה מחפש את הפתק
של מרדונה, כן.
ואז אתה אומר, זה הגול ה-30 שלו.
אז מה השיטה עכשיו?
המצאתי תוכנה, וביקשתי משלושה ילדים שהתעסקו בדברים האלה, נתתי להם פרמטרים, אמרתי, תבנו לי תוכנה כזו, אני רוצה ככה וככה וככה וככה, חבל שלא הבאתי להראות לך. אין לאף שדר בעולם את המכשיר הזה.
מה זה, שעולים פופ-אפים כאלה מול...
לא עולים פופ-אפים. אני מקבל מהתחקירן שלי, יום לפני המשחק, שולח לי מייל. המייל הזה אני עושה להורדה לתוך התוכנה. מה אני מקבל שם? אני מקבל את הסגלים, עם אינפורמציה רחבה ככל האפשר על כל שחקן. אוקיי? עכשיו אני מגיע למגרש, במקום לשבת עכשיו שעה ולהתחיל לכתוב, אני יכול 10 דקות לפני המשחק, לתקתק, עולה מספר 1, 3, 12, 14, 16, אופ, נכנסים להרכב, אותו דבר הקבוצה השנייה, ומאותו רגע ואילך, אני לוחץ על בירם קיאל, נפתח לי דף על בירם קיאל.
כן.
את הדף הזה אני מכיר, אבל פתאום הוא מול העיניים. יש חילוף, אני מחליף.
זאת אומרת, היום בעצם, אתה אומר, עשית על עצמך את החיים יותר פשוטים, במובן זה שזה לא להתכונן עכשיו למבחן סמסטר באוניברסיטה, זה להתכונן לא יודע מה, לבוחן קצר.
תראה, אם אתה שדר רציני, אתה עובר על החומר הזה קודם, כדי שלא יפתיע אותך.
אתה אוהב כדורגל?
אני מת על כדורגל.
זאת אומרת, עכשיו במונדיאל, אתה תצפה כל משחק וזה?
לא כל משחק, אני אבחר משחק ביום.
כן.
משחק ביום באופן עקרוני.
לא, כשוגעי כדורגל הם ישבו לך על 4 משחקים ביום, אתה יודע.
קודם כל אני אשדר כמעט כל יום. כמעט כל יום, אז אני אראה את המשחק, כמובן.
לא, כי זה כמו דייג אוהב דגים, כן? אתה שדר, אוהב כדורגל?
אתה לא יכול לשדר כדורגל אם אתה לא אוהב את זה.
אני אגיד לך למה אתה יכול אולי, כי ברגע שדבר נהפך מקצוע, ועבודה, ומחויבות, וקריירה, ותחרות, אז...
כן, אבל אתה לא מגיע לזה אם אתה לא אוהב את זה. אתה לא מגיע,
זה נכון.
בן אדם לא מחליט יום
אחד. אבל השאלה שלי, אם אחרי 50 שנות קריירה, אולי כבר...
אין לך מושג, נדב. אין לך מושג כמה מרגש אותי לראות משחק טוב. וכמה מרגש
גם אותי... בטלוויזיה כצופה.
גם בטלוויזיה כצופה. לראות גול יפה. לראות מבצע יפה ששחקן, לראות הצירה יפה, מסירה
אבל
יפה.
אבל בטח אתה גם אם אתה רואה איזה מהלך יפה ואתה רואה אותו מהבית, אז אתה מתוסכל שאתה לא משדר אותו עכשיו.
לא, לא מתוסכל, אני מתקן את השדר.
כן.
אני פעם אמרתי, וזה נכון, שידרתי פעם בערוץ הספורט, משחק, אתה לא תאמין מה, גמר גביה, כדורגל לילדות. ועלתה איזה קבוצה, עלו שתי קבוצות, אחת חדרה נדמה לי משהו כזה, וילדה אחת נתנה גול מ-20 מטר בין החיבורים. נשבע לך...
יצא לך הללויה של החיים.
לא יצא לי הללויה, אבל אני יצאתי בשאגה לא נורמלית. אתה מבין, זה נפלא.
לא, תראה, זה באמת לזכותך יאמר, ואני ראיתי איזה ציוט של רן בוקר מוויינט לפני כמה זמן. תראו את יורם ארבל, בן 80, לא זה, עם 50 שנות קריירה והכל, נוסע לקריית שמונה, שדר ככה וככה, והאמת היא, אתה חושב על זה, וזה... אתה יודע מה, תאר לי איך נראה יום שבו אתה משחק, משדר מקריית שמונה, משחק שמתחיל ב8:30, אוקיי, פלוס מינוס. נגד מי זה היה שזה?
קריית שמונה נגד מי שיחקו עכשיו? באר שבע.
אוקיי.
באר שבע.
משחק נחמד, אבל יש סקסים יותר, נגיד אנגליה, ארגנטינה, יותר זה.
יותר טוב.
איך נראה היום שלך כשאתה משדר, באיזה שעה אתה יוצא מהבית?
אני מגיע מאוד מוקדם. אוספים אותי, אני למקומות רחוקים אוספים אותי, מקומות יותר קרובים אני נוסע באוטו. אבל אין מצב שאני לא מגיע לפחות שעתיים לפני משחק.
למה?
אני אוהב להיכנס לאווירה של האצטדיון.
איזה אווירה יש באצטדיון קריית שמונה?
אדוני, אתה בא, אתה יושב שם על ארגז, שותה קפה, אוכל משהו, מדבר עם החבר'ה, מדבר עם הפרשן שלך.
עובר קצת על החומרים, בכל אופן.
עובר על החומרים, אני אוהב לעלות למגרש קצת, לראות את הדשא, לראות מה המצב הדשא. אוהב? ובערך שעה לפני השידור אני כבר עולה לעמדה. עולה לעמדה, מקבל את ההרכבים, מקליד אותם לתוך המחשב שלי.
עם התוכנה?
עם התוכנה. צריך להתאפר, צריך זה, ככה אתה יודע, יש סטנדאפ או סיטאפ לרבע שעה לפני המשחק. אז היום מתחיל ב2:30-3 בערך למשחק של 8.
עכשיו, המשחק של 8, אז הוא נגמר אזור 10, פלוס מינוס, ואז אתה צריך לעשות את הפוסט כאילו עם הפרשן והכל, ואז אתה חוזר הביתה, זאת אומרת, לפני חצות אתה לא בבית.
נכון.
במקרה הטוב.
נכון. נכון.
טוב, זה לא איזה, זה לא נשמע כמו ירח דבש.
לא, זה לא פיקניק, אבל תשמע, זה עבודה, אני עושה את זה כבר 50 שנה ככה.
זה העניין, אבל זאת אומרת, מה שמתמיע זה באמת העובדה שאתה, באמת הפשן שאתה שומר עליו.
אני שומר. אני מרגיש מעולה, אני מרגיש אני בא על משחק כדורגל, תראה, אני נוסע לראות כדורגל גם כשאני לא משדר.
כן.
אם יש משחק טוב, מכבי חיפה משחקת באירופה, אני הראשון להגיע לסמי עופר.
כן.
זה חלק מחיי, זה חלק מהווי חיי, אני ככה אני חי.
אחד הדברים אני חושב שהיו מאוד, בוא נאמר, ברקע של תרבות שידורי הספורט בישראל, זה קודם, מין איזשהו מתח כזה שהיה בין השדרים הבולטים, נכון? תאר לי, זאת אומרת, תרחיב לי. היה מתח, נגיד, בינך לבין מאיר איינשטיין,
אבל לא היה, וייץ, תראה, לא היה מתח ביני לבין ניסים קיוויתי, למשל. כי אנחנו אנשים כאלה. לא היה שום מתח ביני לבין מאיר איינשטיין.
לא, לא הייתה תחרות בריאה אפילו, אתה יודע.
הייתה תחרות, תשמע, הוא ירש אותי ברשות השידור, נכנס לנעלי, ועשה את זה בהצלחה. לא היינו חברים, אבל גם מעולם לא היה לנו שום...
אז הבית בלד היה עם רמי וייץ?
כן, הבית בלד היה עם רמי וייץ. לא ניכנס עכשיו לכל הסיפורים האלה, תשמע.
מה, זה כל מיני תחכים של רשות השידור?
לא, זה תשמע, זה עניין של, אני לא יודע, גם עניין של אופי של בן אדם. אני לא רב עם אנשים. אני בעיקרון לא רב. גם רמי לא רב איתי, היו לו טענות כאלה ואחרות, אולי גם מתקופת הדקה ה-91, אולי הרגיש מספר 2 כזה.
תראה, במשך באמת המון שנים, היו 3 שדרים בישראל. זה אתה, איינשטיין זל ורמי וייץ.
היו 3 משחקים.
אוקיי, ולכן אני חושב שהמשולש ביניכם היה משולש מאוד מבעבע.
הוא היה טעון בעיקר ביני לבין רמי, אבל היחסים בינינו טובים היום.
כן?
כן. כן, אנחנו עובדים באותה תחנה, אנחנו נפגשים לשלום שלום, העניינים וזה, ועצה פה, עצה שם. אין בעיה, אין בעיה, היו כמה דברים לא נעימים בדרך.
מה אתה חושב על הדור הנוכחי של השדרים? ולא ניכנס לשמות.
לא ניכנס לשמות, תשמע, משתנה משהו באוויר. דרך אגב, לא רק פה, לא רק פה, מרטין טיילר, שהוא בכיר שדרי האנגליה, הוא בן 77 עכשיו, תאמין לי, עד היום, הכי טוב שיש. הכי טוב שיש, נדמה לי שהוא לא מוצא את מקומו היום בכדורגל האנגלי. וזה התחיל כבר ב-2014.
ואתה רואה את עצמך בן דמותו כאן, המקומי?
אני חושב שכן.
זאת אומרת, אתה אומר, אני כאן הכי טוב, ואני פחות מוצא
את מקומי. אני לא אומר הכי טוב, אני חושב שאני עושה כדורגל, לפחות לתפיסתי, אני משדר כדורגל הכי נכון.
מה זה אומר?
זה אומר, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, שאני לא הסטאר של המשחק. אני מלווה את המשחק, אני עושה דברים שאני חושב שצריך לעשות בשידור, אני לא מתלהם, אני לא צורח.
שאגב, איינשטיין היה צורח.
איינשטיין היה צורח כשהיה צריך לצרוח. תראה, איינשטיין היו לו אנרגיות אחרות משלי. כשהמשחק נינוח, אני נינוח. כשהמשחק מתקדם, אני מתקדם איתו. קרשצ'נדו במוזיקה, אוקיי? כן, כשהכדור מגיע לאזור מסוכן, אני נדרך.
נכון.
הקול שלי נדרך, אבל לא צורח. אני יכול לצעוק שער, כן, אבל לא, 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 לא לאבד את הכל.
כן.
אוקיי? היום השדרים הצעירים מתחילים את ההתלהבות שלהם שהכדור עדיין אצל הבלם. ואז מה קורה כשמגיעים, אתה יודע, אתה מתחיל, והוא מעביר לזה וזה מעביר לזה, ואתה כבר כאן בכזו מדרגה של התרגשות, שכשמגיעה בעיטה לשער, אין לך לאיפה ללכת, חוץ מאשר, אתה יודע. אז מבחינה זו, ולא כולם אגב.
ואיפה אתה חושב ששמים את עצמם במרכז? למה, תחדד לי את זה.
תראה, דעתנות זה דבר מאוד חשוב, אבל השאלה כמה אתה משתמש בזה. שים לב שהשדרים היום מדברים הרבה יותר ממה שאני מדבר בשידור. כמה טריוויה אתה יכול להמיס על הצופה שלך? היום יש 12 מצלמות, לפעמים יותר. הצופה בבית בעצם רואה כמוך, דרך אגב, לעתים קרובות מאוד רואה יותר טוב ממך.
נכון. למה? אבל אתה כשאתה משדר, אתה משדר מהמוניטור.
לא, אני לא משדר מהמוניטור. המוניטור הוא הרפרנס, הוא נותן לי קלוז-אפ, אני יודע שעכשיו הוא עלה קלוז-אפ, הוא נותן לי ריפלי, אבל אני משדר מהמגרש.
אוקיי.
אוקיי? אז אני רואה את השחקן במרחק של 100 מטר ממני.
והוא רואה את זה ב...
הוא רואה את זה בטלוויזיה.
ברמת הזיפים.
נכון. אז מבחינה זו, תראה, אני מייצג דור של שדרי כדורגל, שכנראה מפנה את מקומו לדור צעיר, שנלחם על חייו. יש המון שדרים. היינו שניים, שלושה. היום, תשמע, זה מלחמת קיום. אז כל אחד חושב, רגע, מה אני אעשה כדי שאני אהיה הכי בולט? אוקיי? אז אני אצעק. אני מכיר שדרים שמשדרים אוף טיוב ממסך ושומעים אותם קומה למטה. אתה מבין? אותי לא תשמע ככה. אני נינוח. יהודה לשער רבני אמר לי פעם, אחי, אני אוהב לשדר איתך כי אתה נינוח.
כן.
אתה לוקח את זה...
אבל כשאתה קופץ, אתה קופץ.
אני קופץ, קופץ. אני גם קופץ פיזית.
כן.
אני קופץ פיזית.
אגב, אני זוכר את הגול של רביבו, שבו פעם ראשונה אמרת את הללויה.
נכון.
כן, זה היה נגד מכבי, אני חושב.
אני חושב, אני כבר לא זוכר, זה היה וולה כזה.
כן, נכון.
אבל הללויה הראשון דווקא היה בכדורסל.
וואלה.
כן.
כדורסל, אגב, אתה אוהב לשדר?
אני מאוד אוהב לשדר.
אבל פחות מכדורגל.
פחות מכדורגל. למרות ששמע, עשיתי 10 שנים את מכבי באירופה, מ-80 ל-90.
כן. ואחרי זה חזרת לעשות אותם בערוץ הספורט, נכון?
חזרתי לעשות אותם בערוץ 10.
אוקיי, ואז היה לך את העניין עם ניב רסקין ש...
לי לא היה, ניב רסקין העניין איתי.
למה, מה היה העניין?
תשמע, ברגע שרפי גינת מונה להיות מנכ״ל ערוץ 10, הוא הביא את מי שהוא חושב הכי טוב.
כן.
הוא הביא אותי. כשחזר אחרי שנה או משהו כזה ורשבסקי להיות מנכ״ל, הוא הביא את מי שהוא אוהב. בעיניי זה היה טבעי לגמרי דרך אגב, אני לא גירשתי.
אז רסקין כעס עליך שכאילו החלפת.
כן, אתה יודע, הוא חיפש קולגיאליות.
אגב, תשים לב שרסקין הוא מתמיד רק בשידור של כדורסל, הוא לא הולך על שידור של כדורגל.
נכון.
למה? לא, אני לא שואל לגבה, אבל זאת אומרת, אתה יכול להבין את העניין הזה ששדר אומר, אני יותר מתאים לי כדורסל מכדורגל, זה לא אותו דבר?
זה לא אותו דבר. תראה, הוא כנראה אוהב יותר כדורסל.
לא, אני שואל ברמה המקצועית, מבחינת השידור.
זה משהו אחר. זה משהו אחר. יש המון סקור, המון סלים.
כן.
המון סלים, כל הזמן יש סלים.
נכון, שם אתה לא יכול לשתוק 30 שניות בכדורסל.
לא. למרות שאני, כשהרכז מתחיל את הפעולה שלו, ועד שהוא עובר את קו האמצע ומתחיל התרגיל, אין טעם לדבר.
כן.
זה 8 שניות.
היום אתה לא משדר כדורסל בכלל.
אני משדר בצ'רלטון, בספורט אחת, אני משדר לפעמים, למשל מחר, אני משדר את, ביום ראשון אני משדר את הליגה הספרדית.
אוקיי.
כן. אבל כדורסל בשטח, במגרש, אני מת על זה.
כן.
זה כיף.
אני חושב שהקריירה שלך, אם אני מסתכל ככה, שוב, כמי שבאמת גדל על ברכיך, כן, כצופה, אז יש את ימי רשות השידור, שבאמת היית בעל הבית של, של כל שידורי הספורט, בגדול. אבל אז פרשת מרשות השידור, נעלמת לאיזה שנה, שנתיים,
לא
ככה
בגבלים, נעלמת.
אבל אז התחילה דקה 91.
לא, 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 אתה מדלג על כמה שנים טובות. אני פרשתי מרשות השידור בסוף שנת 90, כשכבר ידעתי, זאת אומרת, פרשתי לפני, אבל ידעתי סמוך לפרישה, שאני הולך לעשות משהו אחר.
כן.
וישבתי עם אורי שינר, שהיה אז מנכ״ל הערוץ הניסיוני, ערוץ 2 הניסיוני. סליחה. והצעתי לו תוכנית. הוא אמר לי, מה תשדר?
לא היו לו זכויות לשום דבר.
שום דבר. אמרתי, תן לי לבדוק. הלכתי לקושש. קוששתי בערוץ הספורט אצל מיילן טנזר את הכדורגל האנגלי בשבוע שעבר. הבאתי...
כדורסל ישראלי, סדרת גמר שם של ראשון נגד מכבי היה גם.
עוד לא, 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 לא.
שמיקי ברקוביץ' היה בראשון.
לא זה. אני הבאתי חומרים, אתה לא מבין, מגזין ג'ילט, היה שם בייסבול ושמייסבול, וזה היה שם גם קצת דברים מעניינים. אבל בניתי את זה על הקהל. הבאתי את הקבוצות של המשחק המרכזי של שבת, כקהל באולפן, אולפן גדול, ודיברתי איתם, ושפיגלר היה לצידי, ואורלי, אני והייתה איתי.
עכשיו רגע, תעצור שנייה כאן. אתה בנקודה הזאת כבר באמת שדר מוכר, ובכיר, ומפורסם וכולי, אבל שנים עבדת על מזכורת ממשלתית.
ופתאום עכשיו התחלתי לעשות כסף.
בדיוק, אתה פרשת מרשות השידור, נגיד, בגיל 50 פלוס, לא היית בן אדם עמיד, בשום צורה שהיא.
בשום צורה. והתוכנית הזו גילתה לי שיש עולם אחר, שהוא עולם של כסף. אפשר להרוויח מהעסק הזה.
כי אז פתחת חברת הפקות משלך.
פתחתי חברת הפקות משלי. הטוטו נכנס לתוכנית הזו. לרוע מזלי פרצה מלחמת המפרץ, והפסקנו אחרי זה 20 תוכניות או משהו כזה. אבל שמה, זה היה פתאום משהו חדש.
אבל אני חושב שהפיק שבא אחר כך, זה באמת גם ערוץ הספורט שהפך להיות יותר ויותר מרכזי, וכמובן השנים שבהם היית בעצם הדקה 91.
תשמע, כשפרשתי מרשות השידור, המנהל שלי אמר...
יואש אל רואי.
אמר...
אני יודע מה הוא אמר, שאתה תיעלם.
הוא אמר מה הוא ישדר.
כן.
דוק.
דוק.
דוק. אז בשנת 91, צלצל אליי דני קלמנסון, שהיה אז מנכ״ל ערוצי זהב. הוא אומר, נשמע, יש לנו ערוץ ספורט חדש, כבר שנה או משהו כזה משדר. מה זה קופה אמריקה?
איך?
אמרתי לו, מה קופה אמריקה? זה גביע דרום אמריקה לכדור. הוא אומר, מעניין? אמרתי לו, מעניין. אתה מוכן לעשות את זה? אמרתי, בשמחה רבה.
ארגנטינה אז לקחה את הטורניר, בטיסטוטה.
כן, חצי שנה אחרי שעזבתי את רשות השידור עם הדוק, הגעתי לצ'ילה, ושידרתי את הקופה אמריקה הזו, ופתאום נפתח עולם חדש. מה, אני בשנים הראשונות בערוץ הספורט, משנת 91-2, כל שבועיים שלושה הייתי באנגליה.
מדהים.
במשחקי הליגה האנגלית.
וגם אחרי זה הספרדית הייתם משדרים על...
יותר מאוחר, גם הספרדית. הספרדית נדב שידר יותר. אני שידר את הליגה.
בעונה של רומריו, של ברצלונה שם. שידרתם הרבה משם.
נכון.
ואז
הגיע הדקה 91.
הדקה 91 בעיניי הסמל שאנשים לא זוכרים מה היה המעמד שלך, זה ההליקופטר. שמע, זה אנשים לא זוכרים אולי, כן?
גם הרבה לא יודעים.
הייתם שדר את המשחק המרכזי, נגיד, מ-6 עד 8?
לא, מ-7 עד 9.
אדרב, לא.
7-9. 7-9, המשחק המרכזי, 10 מתחילה עד דקה 90.
סבבה. ואז בנגמר המשחק נוחת הליקופטר באמצע המגרש, כדי שחס וחלילה לא יהיה את השידור של סיכום המחזור שאתה לא מגיש אותו.
נכון.
והשאלה שלי, אם בנקודה הזאת לא רצית קצת, אתה יודע,
לא, תשמע.
יותר מדי ויותר מדי ויותר מדי, שאולי אגב, זה גם איזשהו פאול שעשית כלפי עצמך ב-2014.
יכול, נגיד. יכול.
זאת אומרת, השאלה אם אין לך איזה מקום שאתה לא יודע להגיד די.
לא, זה לא, זה לא שייך. תשמע, אני עבדתי אז בטלוויזיה מסחרית. קשת, רשת ותלעד הציעו לי חוזה. ובחוזה שלי כתוב, במפורש, שאני מתחייב שני דברים. אחד זה לשדר את המשחק המרכזי, ושניים, לא כתוב שום דבר על הפקה, שזה בא אחר כך. ושניים, שאני מגיש את התוכנית. זה החוזה שלי.
תוכנית סיכום המחזור.
סיכום המחזור.
שעשית עם ספי ריבלין גם,
כן, ספי ריבלין,
ועם עינב גלילי.
כן. תראה, יכולת לסרב. היית מסרב?
לא.
גם אני לא.
וזה השנים בעצם גם שאתה צובר, אתה יודע, יותר הכנסה ומשדרג את ה...
בלי ספק, אני הפקתי את התחילה רק את המשחק המרכזי ועוד 5 צוותי ENG, יותר מאוחר הפקתי את התוכנית ואת כל הפרויקט, זה להעסיק 150 איש בשבת, 8 משחקים, זו הייתה תקופה יפה מאוד.
אז אם אתה באמת מסתכל אחורה, זה הפיק של הקריירה שלך, או שאתה לא יכול להגיד כזה דבר? זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת, מה הפיק של קריירה שלך? תהיה לי תקופה.
הדקה ה-91 היה בשבילי קודם כל ניצחון, אחרי שעזבתי את הרשות, אתה יודע, ברגשות.
בטונים צורמים.
בטונים די, לא צורמים, בכל ענות חלושה, לא בא לי עליהם יותר. זה פתאום לעשות תוכנית סיכום הליגה.
לחזור לצנטרום של הסצנה.
אז בדיוק, עם 22% רייטינג, שהיום זה חלום.
נכון.
עם המשחק המרכזי, ובצד עוד משדר את הליגה האנגלית, הלו, איפה הדוק? אתה מבין, אז מבחינתי זה היה ניצחון. כלכלית, זה היה מצוין. תראה, לא נהייתי מיליונר מזה, אבל התפרנסתי יפה וחסכתי יפה.
כן.
זו הייתה תקופה מאוד מאוד יפה, 5 שנים, עם ההליקופטר. הכל היה טוב. אז בהחלט זו הייתה תקופת זוהר. אנחנו מדברים עד שנת 99.
שבחר כך מה? זה עבר לערוץ הספורט בעצם,
לערוץ
הספורט, נכון.
זה עבר לערוץ הספורט. הם רצו להפיק לבד והפיקו לבד. אני חושב שזה גם תקופת הזוהר של שידורי הליגה. כי באמת, אנחנו צילמנו 3 ניידות בשבת, ועוד 5 צוותים. תוכנית של שעה שהביאה את כל הכדורגל הישראלי, בסמוך מאוד לשעת סיום המשחקים, לא יום אחרי ולא לילה 11 או כזה דבר, בפריים טיים.
כן.
אז מבחינתי זה פיק הקריירה, ואז בא מיליונר. מי רוצה להיות מיליונר? שזה פיק אחר, שהלך די במקביל אחר כך.
אתה יודע, שכחתי מזה, עכשיו פתאום אתה מזכיר לי את זה.
200 תוכניות בסך הכל.
כן, תשמע, זה היה פיצוץ הדבר הזה.
זה היה פיצוץ.
אהבת את זה?
מה זה אהבתי את זה? אין לך מושג כמה.
זה הייתה הברקת ליוק. זאת אומרת, הביאו אותך באמת, זה היה ריג'ס פילבין היה עושה את זה, נכון?
ריג'ס פילבין עשה את זה, קריס טארנט, שהוא אחד מאבות המשחק, הוא אנגלי, כי המשחק נולד באנגליה. וטארנט העביר אותנו קורס, וכאן, את כל המגישים, היו אז 10 בערך בעולם. מי רוצה להיות מיליונר, הייתה תקופה נפלאה, תשמע, לא מזמן עשיתי, השתתפתי במרדף.
כן, 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 הצ'ייסר.
ושם, סליחה, אני לא רגיל לדבר כך הרבה.
כן.
והצ'ייסר...
זה כמו משחק כדורסל, זה לא כמו כדורגל. שידור לעברים.
הצ'ייסר הוא האיש שכתב את השאלות במונדיאל, במיליונר.
באמת?
אז היה מפגש ממש, שמה, איתי הרמן הוא גאון.
כן.
זה פשוט היה מפגש מדהים. המיליונר הייתה תקופה מאוד יפה, למרות שהייתי מגיע להקלטה, תמיד הייתי עייף. המתח הזה שלפני המפגש הזה עם המתמודדים, היה, מה זה מכניס אותי לעייפות מנטלית?
תגיד, מה אתה יותר? בסוף אתה שדרן והכל, אבל אם אני צריך ככה לשאול אותך, בדרן או עיתונאי?
אני לא בדרן, אני אבל מוזיק.
בדרן לא קומדיאן, כן? אלא אתה יודע, איש בידור.
תראה, אני איש בידור ותרבות, בוא נגיד ככה. אני מוזיקאי, בוא נתחיל משם.
נכון.
אני מוזיקאי, אני גם מוזיקאי היום, ואני מוזיקאי בשידור שלי.
אתה אוהב לשיר עדיין?
אני אוהב לשיר, נשארתי לא מזמן משהו, אני מתכוון להקליט אולי בקרוב עוד משהו, שיהיה מעניין, כן? אני לא יכול לספר על זה בינתיים.
טוב.
אבל זה יהיה אולי טריביות לבני נגרי, שהיה חבר קרוב שלי.
אוקיי.
אני מוזיקאי, אני אוהב מוזיקה, אני...
אבל יש בך, אתה מגדיר את עצמך גם עיתונאי במידה מסוימת?
תשמע, אני לא עיתונאי במובן הזה שאני לא עושה כתבות, אני לא מראיין אנשים, אני לא כותב על אירועים, אני לא... יש אלמנט של עיתונות, גם כשאתה אומר מסירה טובה, או מסירה רעה,
לא,
אם
תרצה, יודע...
אבל אני לא רואה את זה כעיתונאי.
אני אגיד לך משהו, מה זה עיתונאי? עיתונאי בעיניי, אתה יודע מה, אני אגיד לך איפה... התעלית על עצמך כעיתונאי במרכאות, ואיפה אולי נפלת. אז ההתעלות זה כמו שאתה אומרת במרדונה. על הרגע זיהית את הסיפור, עמדת על הנקודה והצפת אותה למעלה.
נכון.
ואני חושב שנקודת אולי השפל, או לא יודע מה, זה המשחק של הסרוכים כמובן.
כן, אבל המשחק של הסרוכים זה משהו אחר. צריך להעביר את הנקודה כאן, כי...
שניים במאי 98.
כן. תשמע, יש דבר אחד שאי אפשר לקחת.
כולם יודעים על מה אנחנו מדברים, או שצריך לעשות...
אני מניע שמי יעודי
הכדור. ביתר בית שען, המחזור לפני האחרון, עונה 97-8, ביתר נאבקת על אליפות מול הפועל.
צריכה לנצח. צריכה לנצח, ביתר. זאת אומרת, היא צריכה את המשחק הזה, בית שען לא צריכה את המשחק. זאת אומרת,
חייבת לנצח, כן.
תשמע, יש בי אלמנט של נאיביות. יש בי אלמנט של נאיביות, אני לא מתכחש לו. אני ראיתי הרבה משחקים דרך אגב, שקבוצה אחת הפסיקה לשחק. ראיתי. באלפי המשחקים ששידרתי בחיים, תאמין לי שראיתי משחקים שקבוצה אחת עמדה. אוקיי? כן נכנס גול, לא נכנס גול, אבל קבוצה עמדה. לא אכפת להם. לא רוצים להיפצע, לא אכפת להם המשחק, הם כבר נשארו בליגה, אתה מבין? במיוחד שבית שען הובילו. בית שען הובילו 1-0.
נכון.
לא העליתי על דעתי. לא העליתי על דעתי שבית שען ניתנו את המשחק. ואני גם לא חושב שהם נתנו את המשחק. הם פשוט הפסיקו לשחק.
לא, מה שקרה, בוא רגע נחזור לסיטואציה, כי זה חשוב להתעכב על המשחק הזה, כי זה היה אחת מנקודות הציון של הספורט הישראלי.
נכון.
באופן כללי. אמרנו, זה מחזור לפני אחרון. הפועל תל אביב במקביל, שנאבקת עם ביתר על העליפות, מנצחת את הפועל פתח תקווה, ועולה למקום הראשון.
נכון.
ביתר, תקו, משאיר אותה במקום השני, וניצחון מחזיר אותה למקום הראשון.
נכון.
1-0 באר שבע, בית שען. אחר כך, 2-1 ביתר עושה מהפך, על הדרך בית שען בועטת פנדל השמיים, בצורת תמוהה כלשהי, ואז דקה 90 פלוס מינוס, 80 ומשהו, איך קראו לו?
פישון.
לא, השחקן של בית שען, אלמוג...
נותן גול.
אוקיי, ואז באמת ביתר עושה את המהפך, יש את הפנדל ש... ואותו אלמוג, מה שקוראים אותו, שם את הגול, שאגב, איפה אתה יודע שהיה שם משהו מסריח? כי כשהוא שם את ה-2-2, שהוא לא התכוון, זה גול שמתוך 100 ניסיונות, 99 ניסיונות היו גמורים בשמיים, ובמקרה הזה נכנס לתוך הרשת.
הייתה בעיטה פצצה.
בעיטה פצצה, וצ'ולקוביץ' ששיחק איתו אז תפס את הראש, מה הוא עשה כאן? במקום לחגוג, אתה מבין? זה עורר סימן שאלה ראשון.
כן, תראה, העובדה היא שאבי כהן, זיכרונו לברכה, שישב לידי כפרשן,
אמר זה מסריח.
כן, הוא הרגיש. למה הוא בא מה... מהברנג'ה, אתה מבין? הוא הרגיש, אני לא הרגשתי. אני הרגשתי שהם לא משחקים. אבל שהוא, איך קוראים לו, איתה טייב, ישב לרחוס את הנעליים שלו, אני הנחתי שהוא רוחס את הנעליים, דרך אגב, הוא לא היה פקטור בגול הזה שהם קיבלו מפישונט. אבל
זה הסימבול.
אבל זה הפך לסימבול של המשחק, משחק הסחוכים. תראה, נגיד לך שזה שיא הקריירה שלי? לא. זה שיא
היום שלי. אם אני מחזיר אותך אבל לסיטואציה הזאת, אז אתה חושב שהיית משדר את זה אחרת? לא עם הפרספקטיבה שאתה יודע מה היה, אלא לאותה סיטואציה ממש.
אני מניח שהייתי היום, הייתי קצת יותר סקפטי לגבי מה שקורה על המגרש. אני, גם כשאבי אמר, הוא אמר בשידור, תשמע, בית שען לא משחקים, או משהו כזה, עדיין לא הפנמתי את המשמעות העמוקה של הדבר הזה. אז אם תקרא לזה חוסר עיתונאות, כן. לא הייתי עיתונאי מספיק טוב באותו יום, ואני מצר על זה. כששואלים אותי מה רגע השפל בשידור שלי, זה לא אם זיהיתי את המגן הימני של סנגל או לא. אתה מבין? זה הרגע הזה שלא הצלחתי לזכך אותו.
ומתי הבנת שיורם פישלת?
אחרי המשחק.
מיד?
כן, כן. גם דיברתי עם אבי, דיברנו, כן. שוב, עד היום אגב, אין הוכחה שבית שען מחרו או הפסידו בכוונה. הם פשוט הפסיקו לשחק. אולי הם אוהבים יותר את ביתר.
בטוח.
יכול להיות.
בטוח.
יכול להיות.
בטוח כן. שהם העדיפו שביתר תהיה אלופה ולא הפועל תל אביב.
כן, כן. אני אראה לך כאלה דברים בכדורגל, חביבי, כל שנה בליגה, בלי שתרגיש.
כן, הזכרת באמת את העניין הזה של הטעויות והכל, שוב, אני אומר פתוח, אני חושב שעשו לך עוול, ולו במובן זה שתנו רספקט, כן? ואין רספקט. ובכל אופן, אם יש בן אדם בשידורי הספורט שקנה את הזכות לקבל רספקט, זה אתה. Having said that, אתה מתמודד עם ביקורת מרושעת, אכזרית, כבר בשלב מאוד מתקדם של הקריירה שלך, ברמה שלא התמודדת איתה בשנים קודמות.
זה נכון.
והיית סוג של טפלון כזה, ופתאום...
לא, תשמע, היו ביקורות, פעם הייתה ביקורות טלוויזיה על שידורי ספורט.
נכון.
היום אין. טיפלו בי גם, שמע כבר בשנות ה-70 וה-80, טיפלו בי. בעיתון חדשות טיפלו בי, ובעיתון הארץ קצת ישוע סגי טיפל בי, אתה יודע, על דברים, אבל...
אבל השידורים שלך, אז עם דני נוימן ברשות השידור, 2012, 2013, 2014, שם חטפת ממש.
שם חטפתי, תשמע, אני כבר לא רוצה לדבר על זה, כי אני חוזר על זה כבר כל פעם מחדש, אבל חטפתי חלק על עוול בחפי, אני מודה, אני לא מתבייש עלו, אני אומר, תשמע, היו במונדיאל הזה, ולא ניכנס עכשיו לכל הסיבות וכל התירוצים, היו משחקים שפישלתי. היו גם משחקים טובים אגב, היו גם שידורים טובים, היו שידורים לא טובים. אני לא אכנס עכשיו מי הפרשן, מי המפיק, מי זה, כי באמת אני עייף מזה.
כן,
אבל בהחלט, בהחלט, הייתה פה, היה מונדיאל כללה מבחינתי. אני דרך אגב, שבוע אחרי תחילת המונדיאל, הצעתי לחזור הביתה. הצעתי לחזור הביתה כי אני פחות או יותר צפיתי מה הולך לקרות, הייתה לי תחושה לא טובה, ואמרתי, אני אשדר מהארץ, תשלחו שדר אחר. לא, אפילו לא שקלו את זה.
אבל אתה אומר גם, אתה מדבר על פרשנים, ואתה שידרת שם לצד דני נוימן, שבוא נאמר, אתה יודע, בלי להיכנס לרמה אישית, אני לא בטוח שהוא הגיע לתפקיד הפרשן הראשי של שידורי הספורט אז ברשות השידור, אך ורק בגלל יכולותיו כפרשן, כן? השאלה אם אתה, כרום הרבה, לא יכול להגיד, חבר'ה, אני בוחר את הפרשן.
לא יכול להגיד, בשום סיטואציה, לאורך הקריירה שלי, לא יכולתי לקבוע...
לא הטלת אף פעם וטו על פרשנים?
לא, יכולתי להמליץ.
אבל וטו אף פעם לא הטלת.
לא יכולתי, שמה, היו לי פרשנים שזה היה נורא והיום. עזוב, דני נוימן לא היה פרשן יותר גרוע מכמה פרשנים שאני שומע היום בטלוויזיה, תאמין לי. הוא יודע כדורגל. נוצרה לו סטיגמה מסוימת, הוא עזר לזה להיווצר, אבל יש היום פרשנים יותר גרועים ממנו, אני אומר לך באחריות, אני אתן לך אחרי השידור שלנו, אני אכתוב לך את השמות.
אז בוא, לא, אחרי השידור אתה יכול גם להגיד לי בלי לכתוב.
טוב.
אבל מי בתן לי ככה פרשנים שגם בכדורגל וגם בכדורסל שככה זוהרם עדיין ככה מרצד כשאתה נזכר בהם?
בכדורסל מליניאק. ובעקבותיו אופיר שלח.
שמליניאק אגב היה, המציא את העניין הזה של פרשנות בספורט הישראלי, בשידורים של בטח בכדורסל,
הוא היה פרשן כדורסל מעולה. באמת מעולה, עד היום.
כן.
פרשן כדורסל מסוים.
שמכבי הטילו על הווטו.
כן, הטילו על הווטו, אתה יודע, זה משחקי מכבי ומליניאק. אבל אופר שלח היה פרשן מצוין.
ובכדורגל?
בכדורגל אני מאוד אוהב לעבוד עם מוטי איווניר. אני חושב שהוא, למרות שהוא הוא לא
המון
מצליח.
המון שנים אתה עובד איתו.
נכון. הוא לא מצליח כל כך כמאמן, אבל כפרשן וכידען כדורגל, אין עליו.
כן.
אור יוזן מצוין.
נכון.
אנחנו עובדים יחד עם שניהם. שמע, אתה תהיה מופתע. שידרתי יורו עם אברהם גרנט. שאמרו לי, תשמע, הוא לא יודע לשדר, והוא לא יודע. הוא שידר איתי את הגמר, אני כבר לא זוכר איזה שנה זה היה. היה פשוט תענוג.
כן.
תענוג.
תגיד רגע, אתה אומר, אני לא עיתונאי, אבל בכל אופן, וכולם זוכרים שאתה...
עיתונאי, יש לי תעודה.
לא, בסדר, אבל אתה אומר, בנייצ'ר, כן?
כן.
וכולם זוכרים באמת את העניין, גם של היית בכל ישראל קדט צעיר, כשדיווחת על 67, זה היה?
לא, כבר הייתי קריין בן
חמש. כן, אבל עדיין...
קריין בן חמש.
כן. וכמובן רצח רבין והכל, ושואל, אף פעם לא רצית להיכנס? כי נגיד מאיר איינשטיין, למשל... הוא הגיע לספורט מהאקטואליה, והוא עדיין היה מהדס ככה בין הספורט לאקטואליה, בכל הזמן.
לא, מאיר איינשטיין היה עיתונאי.
נכון. אתה אף פעם לא...
לא משך אותי התחום הזה, מעולם לא. אני באתי לכדורגל, מתוך אהבת כדורגל.
כן.
לא עניין אותי הצהוב שבכדורגל, לא עניין אותי לתפוס את השופט בפשלה שלו, אתה יודע. מאיר אהב את זה קצת יותר. הוא אהב.
כן.
או עם השופט טעה, או נדמה לו
שטעה. גם היה לו תוכנית בערוב ימיו ב-103, שם שהוא וקופמן היו שוחטים אחד.
נכון, זה... נכון, אז זה התפקיד של קופמן, וזה התפקיד של, של מאיר, ככה הוא ראה אותו, מעבר להיותו שדר מצוין.
כן.
היה לו את הפן העיתונאי הזה שלי, אין.
פוליטיקה אתה אוהב?
כן.
מה, תספר?
אני מתעניין, מה זאת אומרת אוהב?
כן, איך נראה לך, מה, תן לי איזה ניתוח, מה קורה, אחרי הבחירות?
אני חרד בלי פירות.
דבר.
לא, אני לא אדבר. אני לא אדבר כי יש לי קהל מכל מיני גוונים בציבור הישראלי.
קודם כל, סליחה רגע. לא, 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 אני לא אעשה לך את זה כאן כל כך קל. עד עכשיו היינו בנעימים.
באנו לדבר על כדורגל, לא?
לא, באנו לדבר עליך. ועכשיו הנה, אנחנו כבר בסוף השיחה, יורם, אנחנו בסוף השיחה, אני תכף משחרר אותך, רגע.
תראה, אני מרכז. אני מרכז לגמרי.
אתה מרכז שמאל. אני זוכר את הקטע עם ענת קם שעשית שם שאז אומר עליך כעס.
זה לא היה בגלל שמאל או ימין, זה היה בגלל שבבוקר קמתי וקראתי בעיתון שענת קם שיושבת במעצר בית.
אוהבת כדורגל.
שאלו אותה מה היא עושה כל היום, אמרה אני רואה כדורגל. היה לי טבעי לגמרי. אתה יודע, בלי...
אז חטפת על זה, כן?
מה זה חטפתי? היה לי טבעי לגמרי להקדיש לה את המשחק הזה.
אבל כשאתה אומר אני חרד בלי פאות, הכוונה שאתה חרד ממה ש...
אני חרד, כן. אני חרד.
ממה?
אני חרד, אני לא אוהב קיצונים, לא לצד הזה ולא לצד הזה, ונעזוב את החרדים עכשיו, כי אצלם אני חושב זה לא עניין של קיצוניות, זה עניין של כלכלה. אני חרד מכיוון שאני הייתי רוצה לראות ממשלה אחרת, ולא בהכרח הממשלה שאתה חושב שאני רוצה לראות. זאת אומרת, לא רביתי נחת כל כך ממה שהיה עד עכשיו.
ממשלת השינוי.
נכון. למרות שהצבעתי למפלגה בממשלה הזו. אני הייתי רוצה לראות ממשלה רחבה, כל מה שביבי לא מורשע, ואם החוק אומר שהוא יכול לשמש ראש ממשלה, אהלן וסהלן, ינהל את משפטו, להקים ממשלה רחבה, עם מפלגות ש...
אתה היית רוצה נרגיל לראות את בני גנץ נכנס לשלב הממשלה?
כן, בהחלט הייתי רוצה לראות. אם אמנם היה נכתב בהסכם, שיש דברים מסוימים שהוא לא ייתן להם יד,
כן.
וחוץ מזה, אני הייתי רוצה לראות אותו במקום, ולא בתוספת.
כראש ממשלה?
לא. בממשלה הייתי רוצה לראות אותו בפנים.
כן, ולא את בן גביר נגיד,
לא,
או סמוטריץ'.
לא, לא, לא רוצה, לא ימין קיצוני ולא שמאל קיצוני.
כן. אבל אתה מקפיד, אתה יודע, כמו, ככה, כמו שמייקל ג'ורדן אמר, גם רפובליקאים קונים נעליים, כן?
כן.
אז אתה מקפיד לא להרגיז, ככה.
לא לעניין של להרגיז, זה באמת מה שאני חושב. אני הייתי רוצה לראות ממשלה רחבה, ששומרת על החוק, שעושה ככל האפשר למנוע את הפשיעה בישראל, שגואה כאן, לשמור על הביטחון האישי, כל מה שכולם רוצים, אני לא מוציא כלום.
כן.
אני הייתי רוצה לשמור על המשפט, על, על, על מערכת המשפט הכי חשוב בעיניי. פסקת ההתגברות ב-70 קולות. אתה רוצה פסקת התגברות, אהלן? בוא נראה שרוב העם רוצה את זה. לא 61 חבר'ה שכל אחד מושך לכיוון שלו.
לא, אז תגיד, אבל לא הגעת לשלב שבו אתה יכול להרשות לעצמך להתבטא יותר בחופשיות בנושאים האלה?
אני מתבטא עכשיו בחופשיות רבה, אני מעולם לא דיברתי.
יחסית.
נדב, לא דיברתי מעולם על פוליטיקה.
כי לא שאלו אותך אף פעם.
לא שאלו אותי, התחמקתי כי אני דמות בקונצנזוס, הייתי לפחות דמות בקונצנזוס, אני מקווה שגם היום. היו ילדים חרדים באים אליי, תדע בירושלים, כמה יצאו בתאר, כמה יצאו בתאר. אני לא חשבתי שאני צריך להביע את דעתי בעניין הזה, אלא אם כן הייתי רץ לכנסת, שדרך אגב הייתה אופציה בשעתו.
מתי?
לפני 20 שנה או משהו, 25, 30 שנה, משהו כזה, לעירייה מסוימת שהציעו לי לרוץ.
לעירייה?
תאמין לי.
איזה עירייה?
עירייה.
פתח תקווה,
מה? אז...
למרות שאתה שנים כבר בקיסריה גר, לא?
אני גר בקיסריה, כן.
זאת אומרת, עברת מפתח תקווה לקיסריה, או היו תחנות בדרך?
לא, מפתח תקווה לקיסריה, לא גרתי בתל אביב.
אתה רווה נחת מהרנסנס המחודש של הפועל פתח תקווה? שאולי גם ככה, אתה יודע, יתמודדו בחזרה על עלייה לליגה העליונה?
אני לא מאמין שיתמודדו, אולי, אני מקווה, תשמע, אני עוד פותח את העיתון לחפש מה הם עשו. בוא נגיד, העדה שלי נשארה שם, זהו, אני לא עד של הקבוצה, אני כבר לא רואה אותם הרבה שנים.
וגולף אתה עדיין עושה?
גולף אני משחק ככל יכולתי, זה לא הרבה, אבל אני משחק.
זה דופק את הברכיים, אבל לא?
מה פתאום? זה דופק קצת את הכתפיים, את המרפקים, אבל זה מרפא את השכל.
כן. טוב, תשמע, מה אתה אומר? נסיים כאן? אתה...
נסיים כאן, כי יום שישי, ואתה יודע, יש...
ויש מונדיאל תכף.
צריך לבשל לשבת.
כן.
יש מונדיאל ביום ראשון, צריך להתכונן. יש לי משחק קשה ביום ראשון.
מה? אקוודור איזה? בוא נעשה משחק שעמם רצח.
מאפן, מאפן.
אקוודור קטר, כן?
כן, נעשה אותו. אין מה לעשות, זה משחק הפתיחה. אבל אחרי זה אני ניכנס לקצב, יש לי את ספרד, יש לי את גרמניה, את צרפת.
מי הפיבוריטית שלך בטורניר הזה?
אני מאמין שברזיל תלך עד הסוף.
וואלה?
אני תיקח, כן. קבוצת היא נבחרת טובה.
ואתה גם, יש לך איזושהי אהדה בבטן?
אני אוהב את הכדורגל שלהם.
כן.
כן. זה הכדורגל שאני אוהב.
כן, למרות שגם הם כבר, זה לא הימים של סוקרטס, אתה יודע.
בסדר, זה לא הימים של פלא גם, אבל זה עדיין כדורגל טוב, זה כדורגל מתוחכם, זה כדורגל שיש לו תבנית. של לאט 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 ופתאום אתה יודע ככה אני אוהב את זה.
הבנתי. טוב, יורם ארבל, כיף שבאת, תודה רבה שבאת. יש שלב מסוים נראה לך ש תגיד די מציתי, אני די בקריית שמונה באר שבע כל הכבוד, שחקו הנערים לפניי, אני סיימתי.
זה יקרה אחד באחד משני המקרים, או שאני ארגיש שזה כבר באמת לא מעניין אותי, או שאני לא מספיק צלול, או שיגידו לי את זה.
כן, אז בוא נאמר שלפחות מבחינת האופציה הראשונה, זה לא נראה לי איזשהו משהו שעומד לקרות, כאילו, זה לא נראה לי שיוצא
את התשע. 80 זה ה-70 אחת.
נכון, נכון. טוב, יופי, אז כיף שבאת, תודה רבה שבאת.
תודה לך.
ובוא נהנה מכדורגל.
כן, קדימה, מודיאל שמח.
סיימנו איתך שעה בלי לדבר על ככה לא בונים חומה, נכון? נכון. אבל זה כבר כולם דיברו איתך.
אז תחנו את זה.
יורם ארבל, תודה רבה שבא לך, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תהנו מהמונדיאל בקטר, אנחנו נהיה בשבוע הבא עם פרק 61, ביי ביי, להתראות.